הפיכת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב ושנה טובה לכל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו בשיחה האחרונה לשנת תש"פ במסגרת הזאת, תשע"ט במסגרת הזאת, וראוי קצת להעמיק או לפתוח את הלב יותר בעניינים הכי מעשיים שיכולים לסייע בעדינו כדי להיות ראויים, להיות ראויים לקבל מבורא העולם שנת חיים, שנת בריאות, שנת נחת. מבקשים רשימה שלמה ומבקשים לחשוב איך משיגים אותה, ויודעים לנו דברי הזוהר הקדוש שמבקש מאיתנו ומביא ככה משנה ברורה, לא להיות כמו כלבים שבאים עם רשימת בקשות ואומרים הב, הב. כך לשון רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, אל תהיו ככלבין דצבחין הב הב, הבלן חיי, הבלן מזוני. רבי שמעון מציע לנו לא להיות כמו כלבים שכידוע נובחים, והצליל שמשתמע מהנביחה שלהם זה הו הו. זה משתמע בלשון הרמית, הב פירושו תן חיים, תן בריאות, תוציא את הכאב גב, תתן את המינוס בבנק לבטל, תביא את הזיווג הזה, תביא את הזירה של קיימה, תביא רשימה, אדם בא עם רשימת קניות, ובבקשה. זה לא פשוט להשיג את זה, אומרים, לא אומרים לבורא העולם, אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יצדק לפניך כל חי. זה דבר מאוד מאוד מעורר המשפט הזה. אדם בא ליום הדין ואומר לבורא, אל תעשה לי דין, אל תעשה לי משפט, כבר שאני יודע שאני לא יצא צודק. יש לזה איזשהו תקדים, אך ורע במערכת משפטית, שאדם בא לבית משפט, בא לבית דין, ואומר, אני מבקש לבטל את המשפט, משום שאני יודע שאם יהיה משפט אני יצא חייב, לכן אל תעשה משפט. מה המשמעות בבקשה הזו? אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יצדק לפניך כל חי. נו, אז מה, כן, אז מה אתה חושב? הרי יש עניין של מלך במשפט יעמיד ארץ, יסמכו השמיים ותגל הארץ, כי בא השם לשפוט. אנחנו מוסיפים ואומרים לבורא, אם תמצא עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין? אם אתה תמצא איתנו את עומק הדין, ממש, אף אחד לא יצא זכאי, כל אחד יצא חייו. אז מה באמת המערכת שאנחנו עובדים איתה? אני רוצה לספר פה באמת, כמו שאומרים, עצה טובה למאזינים ששמעתי בשמו של ראש ישיבת כנסת הגדולה, זכר צדיק לברכה, גאון רבי ליל זקס, שהיה נכדו של החפץ חיים, היה בן ביתו של החפץ חיים, והוא הביא בשם סבו. כדוע הוא טען שלא כל מה שמייחסים לסבו זה אמת, צריך לזה מלבדוק, אבל זה הוא אמר בצורה מוסמכת בשם מלאך השם של הדורות האחרונים, רבינו ישראל מאיר הכהן מרדין, אמר, אני רוצה לומר לכם בשם החפץ חיים הסבא שלי, מה הוא אמר בהקשר הזה, עם איזה מערכת באים לבקש שנה מתוקה של כתיבה וחתימה טובה לכל השפעות הטובות מהבורא יתברך. אז הוא אמר ככה, שהחפץ חיים אמר כך, אם היה לי כוח, אם היה לי כוח, הייתי דופק בכל דלת של יהודי, אם זה בגבעתיים, או ברמת גן, או ברדין, או בגרודנה, או בירושלים, או בחיסמך, או בפתח תקווה, אולי גם בכל מקום. והייתי דופק בדלת ואומר, שלום, קוראים לי ישראל מאיר כהן. אני רוצה מתוך אהבה להציע לכם רעיון משפטי, תובנה, איך לזכות בדין. יש לי רעיון וקשה לי לעצור את זה בעצמי, אני רוצה לשתף בזה את החי. הרעיון הוא פשוט. יש כלל ברזל ואומר, שאומר, כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמיים. הבורא מרחם על מי שמרחם. כל המערכת המשפטית הזו שאמרנו קודם, אל תבוא במשפט עמנו, משמעותה היא כזו. אנחנו אומרים לבורא, תעמוד מכיסא הדין ושב על כיסא רחמים. כל עם ישראל אומר סליחות, ומה המשפט שהוא חוזר? כל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו. המחילה נובעת כתוצאה מהישיבה על כיסא לא של דין אלא של רחמים. שיא השיאים של ראש השנה הוא כמובן תקיעת שופר, שחזל אומרים שיש לו משקל שמקביל לעבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים לפני ולפנים. הרב ישראל מסלנט היה כל חייו מתפעל ומתפעל ומתרגש ומשתף אחרים בדברים הללו של הגמרא במסכת ראש השנה. שהי שופר, השופר הזה, כיוון דלזיכרון קהתי, הוא בא להיות תזכורת, זיכרון לפני השם, להזכיר אותנו לטובה, כלפנים דמי. זה דומה לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. יש ביום הכיפורים את הכניסה שלו לפני ולפנים, וכיפר על עמו ישראל, על ביתו, וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל עם ישראל. כך יש בראש השנה את הנושא של השופר. וכולנו יודעים ששופר עניינו לגרום לבורא העולם לעמוד מכיסא דין ולישב על כיסא רחמים. להסתכל במבט אחר לגמרי, יושב על כיסא רחמים. רחמים זה מערכת אחרת לגמרי. כידוע, המילה רחמים זה מלשון רחם, רחם פירושו, חיים עתידיים שמתרקמים היום. היום הוא מקבל, הוא מקבל, הוא מקבל, קיום, הוא בריא, כדי לחיות מחר. רחם זה אותיות מחר. ריש, חת, מם, זה אותיות מם, חת, ריש. אדם, במידת הרחמים, לא שמבטרים לו, כל אומר הקדוש ברוך הוא וטרה, נוותרו מאב, אלא, אומר המסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאתו בפרק ד' זה, ממתן את הדין, מה זה אומר? משתף, שיתף הקדוש ברוך הוא, מידת הרחמים למידת הדין, משום שראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, עמד ושיתף. בהתחלה כתוב בראשית ברא אלוקים, אלוקים זאת מידת הדין, ובהמשך כתוב אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם, לא ביום עשות אלוקים, אלא ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים, השם הוויה זה שם מידת הרחמים, שיתף הבורא את מידת הרחמים למידת הדין. מה זה אומר? שלא פורעים מיידית, אלא נותנים לבן אדם זמן, הוא קונה להגיד סחורה בסופר ב-5,000 שקל, מידת הדין אומרת, אדוני, אתה רוצה לקחת מוצרים? שים 5,000 שקל. אתה לא שם, תחזיר את הכל למדפים. מידת הרחמים אומרת, בסדר, תתחיל לשלם את זה ב-50 תשלומים, ותתחיל עוד 3 חודשים. מידת הדין אומרת, בתוקף, בחוזק, מידת הרחמים אומרת, לא, תפרוס את זה לפרוסות, יותר בעדינות, תחכה לו. אינו חפץ הבורא במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, לבורא יש מידה שנקראת חפץ בחיים, חפץ בחיים. הבורא ברא את העולם לא כדי להרוס אותו. הוא ברא את האדם לא כדי להמית אותו, כדי שיהיה חי, רק הוא רוצה תחיה עם הכללים, עם התנאים, עם המרכיבים שמחיים אותך חיי נצח ולא מחריטים אותך. לכן חשוב מאוד להדגיש את הזווית הזו של כוח השופר, הבקשה שלנו, אשרי העם יודעי תרועה. השם באור פניך יעליך, חזל אומרים, וכי רק יהודים יודעים לתרוע, לתרוע, לתקוע. אתה לא יכול לקחת איזה רומני או פיליפיני ולעשות לו קורס בתקיעת שופר, מה פירוש העם יודעי תרוע, שואלים חזל. וכי גוי לא יודע לתקוע, אלא הכוונה היא שיודעים לפתות את בוראם בתרוע. הם יודעים לפתות, מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים, יש גרסה ומתפתה בתחנונים. הם יודעים להפעיל את ההנהגה של רחמים כלפיהם. איך מפעילים? זה בא חפץ חיים לדפוק בכל דלת של בית יהודי. ולומר, כן, קוראים לי ישראל מאיר כהן, אני אוהב אתכם, אני חפץ בטובתכם, ויש לי מידע שיכול פה להציל חיים, להביא שפע בכל התחומים. אתם בנויים על כך שהבורא ידון אתכם ברחמים. לכן, מה עושים כדי להפעיל את זה? כדי להפעיל את זה צריך להתנהג בעצמנו ברחמים. אם אנחנו נפעיל את מידת הרחמים כפי שנפרט, איך מפעילים אותם? במה זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום, היום, 5-6 ימים לפני יום הדין? במה זה בא לידי ביטוי? מיד נסביר, זה יגרום שההנהגה כלפיכם תהיה במידה כנגד מידה, גם כן במידת הרחמים. מה נקרא מידת הרחמים? אני רוצה לומר דבר פשוט. אדם עובר ברחוב. לפתע, הוא שומע סירנה של אמבולנס. הוא מסתכל, רואה כנראה איזה פרמדיק, איזה רופא, אולי איזה עוזר נוסף. עובדים שם, רואה פלוריסנטים מאירים את הפנים של חלל האמבולנס, וכנראה עובדים שם על איזה חולה. האם הוא ממשיך לפטפט או ממשיך להאזין לנגינות שלו, לשירים שלו ב-MP או במה שהוא שומע, או שהוא עוצר ואומר פרק תהילים, מישהו נלחם שם על חייו. מסביבו 100-200 איש דאוגים יודעים שהבהילו אותו למקום שחייב להחזיק אותו, לרפא אותו, להציל אותו. תתחשב, אז מה אם זה לא אבא שלך? אז מה אם זה לא הבן שלך או אחיך? אז מה? תרחם. אתה לא יכול להיות רופא ולהציל? תתפלל. תגיד, השם, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, השם. יהודי נמצא פה במצוקה, הוא עבר לידך, זה השגחה פרטית. תתייחס לזה. אל תהיה אדיש, תרגיש אותו. תחיה ותבין, תסתכל בפרספקטיבה שלו, תצא קצת מהאור של עצמך, מהבשר של עצמך, ותקבל קצת פתיחות. תסתכל במבט אחר על האירוע. מה הילד של אותו חולה מרגיש? מה אשתו מרגישה? מה בעלה מרגיש כשלוקחים אותה עכשיו? דוגמה נוספת. אדם קם בבוקר, פותח עיתון, רואה מודעה. כתוב משבצת קטנה, בקשו רחמים על רפאל יגאל בן אולגה אונציה. איך הוא מתייחס למודעה הזו? הוא באמצע בליעת הלחמנייה, הוא מרח עליה חמאה, אולי ריבה, אולי גבינה, הוא ליד העיתון, אולי הוא מפצח משהו, ורואה מודעה. רק רגע, ריחמת? מסביב למודעה הזו, יש 100, 200, 300 איש, ילדים שלו שדואגים. למה לא תעצור לרגע? אל תחנך את עצמך לאכזריות. אתה רואה שמישהו סובל, ואתה ממשיך בענייניך, אתה מתחנך לאכזריות, להתעלמות. מה שאני דואג, מה שלא אני, שיקרה מה שיקרה. זה אכזריות. אחרי זה תבוא מול הבורא ותאמר לו, רחם עלינו, רחם נא, לחטאים ולאבונות. אתה תצעק בתפילת נעילה, מידת הרחמים עלינו התגלגלי. אוי, תצעק שם רגע לפני הנעילה והשופר שנועל את ה-40 יום, ונחתמים ונחתכים כל העניינים. אתה תפעיל את התותחים הכי כבדים. מידת הרחמים, אתה פונה למידה, למידה עצמה, ולפני קונך תחינתנו הפילי. ובאדמך רחמים שאלי, כי כל ליבב דווי, וכל ראש לחולי, איזה בעיות יש. ישאלו אותך, או, בוקר טוב, אתה גם ריחמת כשראית רפאל יגאל בן אולגה אונציה? אתה רק רוצה שירחמו אליך, איפה אתה פה? מה תענה? אני לא רופא. נכון, שתי פסוקים, עצור רגע את הלעיסה של הלחמנייה עם הריבה, עצור רגע. ולו כדי לא להשחית את מידותיך ולהתרגל לחציות הזו, שמה ששם לא מעניין אותי, העיקר מה שקורה לי ולסביבי הקרוב. ידוע מה שחסיד, מה שכתוב בדברי רבותינו בעלי המוסר, מדוע חסידה היא אוף תמי? חסידה, למה היא נקראת שמה חסידה? אומרים חזל, לפי שעושה חסד עם חברותיה. היא עושה חסד עם חברותיה, נו אז מה רע? לכן, כיוון שעושה חסד, לכן צריך לאסור את האכילה שלה. יש כמובן אין ספור טעמים בתורה, אבל הזווית הזו. תשובת בעלי המוסר, כן, היא עושה חסד עם אנש. אנש, חברותיה. ומי שלא חברותיה, לא צריך לעשות איתו חסד, הוא לא צלם אלוקים. זה הבעיה שלה, רק החוג שלי. רק החוג שלי, מי שאיתי בדעות, בקרבה, במעגלים, מה קורה עם צלם אלוקים אחר? מישהו בא לבקש ממנו איזה הלוואה, נגיד שהוא מנהל איזה גמח. עובר הזמן טיפה. כמובן, יש כללים, אני לא נכנס לפרטים, אבל קצת יותר בעדינות. הוא קצת מודיע לך, תשמע, אני לא יוכל לעמוד בזמן הזה. תבין שהוא מדבר איתך בטלפון על איזה קושי, זה קצה קרחון של בלגן שהולך לו בבית. אתה חושב שנעים לו לא להחזיר את הכסף? אולי רוצה באמת לבוא ולהשיב לך, לא יותר כיף לו לבוא, להביא לך את $50,000, את $20,000, את $1,000, בבקשה כך, פריאת בעל חוב מצווה, הוא כנראה לחוץ עם המקולת, והתשלומים של החשמל, וכל מיני טיפולי שיניים, ולא יודע מה לעשות קודם, והוא פה לחוץ איתך, אתה יודע איזה הרגשה נעימה זה, תחושה שאתה אומר לו בנעימות, בנועם, כן, לא נורא, בסדר, נחכה כמה ימים, בואו נבוא, אתה תסתדר, נקווה ש... אתה פשוט הקלת עליו, הורדת לו אבן מהלב, אין לך מושג, תפעיל את ההסתכלות מהצד השני, לא ייקוב הדין את ההר. חזל אומרים, מפני מה נחרב הבית? בית המקדש נחרב על כך שהעמידו דבריהם על דין תורה. שואלים חזל שם, מה זה הבעיה? לזה שמעמידים דבריהם על דין תורה זה סיבה לחורבן הבית? עולה הגמרא, כן, על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. קפדנות כזו. כל דבר עד הפרט האחרון. תבין, יש מה שנקרא לעגל קצת, תבוא לקרא, תבין. אל תיקח את הדברים בקפדנות כזאת, בדייקנות יתר. תן לו הרגשה, לא נורא, לא נורא. היה פה איזה עיכוב, איחרת את ההחזרה. בסדר, מבינים, יש קשיים לאדם. המידה הזאת נקראת לרחם. היינו מחר אותיות רחם. רחם אותיות רמח. זה משהו שכולל את כל הרמח איברים ואת כל הרמח מצוות. זו הייתה מידתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה כידוע בגמטריה רמח, כך אומרת הגמרא. אברהם בגמטריה 48. לפני שהיה יהודי וקראו לו אברהם, קראו לו אברהם ללא ה', וזה בגמטריה 243. לאחר שהוא שלט על עוד 5 איברים, שזה הדברים שנוגעים לקדושה, עיניים, אוזניים, אז אברהם, רמח, רחם, המרחם האמיתי. ההגדרה של עם ישראל, הסימני היכר של העם היהודי, זה נושא של רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. רחמנים, חזל אומרים על יעקב אבינו שהוא גידל את ילדיו כאפרוחים עם רחמנות. שכן הולך, יש לו 2 ילדים, 10 ילדים, 5 ילדים, הדירה שלו קטנה, הוא רוצה להרחיב את הדירה, מגיש בקשה לוועדה של העירייה, מאשרים לו תוספת של 20-30 מטר על הגג או בצד, צריך רשות של הדיירים. תקוע אותו איש, לא רוצה, מסרב. למה? זה מקטין לי את האור, זה ממעיט לי את האור, זה ממעיט לי את האוויר. אדוני, אתה בנעילת העמוד, ותבקש לשנות את רוע הגזירה. אתה תבין ותסכים שמצד הדין אין לך מה להתווכח, אבל אתה מפעיל את מידת הרחמים. הסתכלו האם ויתרת או לא. יבדקו האם נתת חתימה. איך קשה לך? הרי לוקחים לך קצת אור או אוויר, תרגיש את התחושה של אותה אישה שילד אחד מתעורר בלילה ומתחיל לבכות. וכתוצאה מהבכי שלו מתעוררים עוד 3-4 משום שהם צפופים בחדר אחד, אין לה עוד חדרים. ונהיית שם תזמורת שלמה, והאימא לא יודעת למי לפנות קודם. אתה חש את המצוקה, או שאתה מביע התנגדות מתוך הסובייקטיביות של המבט האישי שלך, שנדמה לך שפה יש פחות אוויר. נגיד שיש פחות אוויר, לא שווה לך? לא כדאי להיות קצת יהודי ולהתדמות אני והוא זה כלי וענווה הוא אני והוא, מה את הוא רחום, אף אתה יהיה רחום, מה הוא חנון, אף אתה יהיה רחום. לקיים והלכת בדרכיו, ללכת במידותיו של הבורא, הבורא גם מעניש אותך מיידית עם דום לב או אירוע מוחי על כל דיבור לשון הרע, כל שמיעת לשון הרע, הוא גם פועל איתך במידת הדין? לא. למה אתה לא פועל בהתאם? תחפיל מחשבה, אתה לא חתול, אתה לא נמלה ולא קוף, אתה עם צלם אלוקים, תמתן, תתבונן, תפעיל את מה שנקרא בלשון... לשון היום דמיון מודרך, מה שנקרא לראות, לצייר, לצייר, כוח הציור, צייר רגע את אותה אמא בלילה שומעת בחיות מהחדר, למה? כיוון שאין עוד 2-3 חדרים. אם היה הפרד ומשול והיינו שמים ילד אחד פה וילד אחד שם ושניים פה, אז היה הרבה יותר קל. היו עותמים את המקום הזה ומסדרים את אותו ילד ומרגיעים אותו. ועוד השלכות על גבי השלכות, מי לא יודע שהכל צפוף, כמה זה מעורר עצבים, מעורר רוגז, מעורר התחככויות והתקלויות זה בזה. מורנו הרב שח זצל היה אומר, שטח גדול זה לא לוקסוס, שטח גדול זה הרגעה לעצבים, למה אתה מתנגד? אמר לנו הרב זילברשטיין, כמה נפשות נקטלו, כמה זה פוגע, איזה ההקפדות האלה שיש בין אחד לשני, בסרבנות הזו לאשר פה ולאשר שם. כדאי לשבת ולחשוב בימים האלה, SOS, רגע לפני הדין, אנחנו יודעים כמה זה לא קל, כמה זה כל כך צריך זכויות לזכות למי יברא, למי יחיה, כמה צריך זכויות להיות מי ישלם ולא מי יתייסר, כמה צריך זכויות למי ישקט ולא מי יתערף, בלבול וטירוף הדעת. יש מפרשים ישקט, זה מלשון שקט, שקט זה תרגום של המילה שידוך, שידוך זאת מילה בארמית, שהתרגום שלה בעברית זה שקט, מנוחת אישה, בית אישה, ותשקוט הארץ 40 שנה, אומר התרגום בספר שופטים, ושדוכית אראה 40 שנים. מי השתדך השנה? המנוחה של איש זה כשהוא מתחתן עם אישה והוא נהיה שלם. המנוחה של אישה זה כשהיא מתחתנת עם בעלה, הזיווג האמיתי שלה, ואז במקום חצי פלגה דגופה ופלגה דנשמטה, עם נהיים שלם, אדם שהוא חצוי, הוא לא רגוע, משהו סוער בתת הכרה וגם בהכרה שלו, והוא לא מגיע אל השלמות, אל השמחה, אל המנוחה שלו, אלא אם כן הוא מתחתן. מנוחת אישה, אומר שלמה המלך, בית אישה, א' י' שין ה' עם הפיק ה', המנוחה של אישה זה בבית בעלה, מי ישקט ומי יתערף פירושו, מי השנה כבר סוף סוף ישתדך, ומי חס ושלום ימתין עוד, מי ינוח ומי ינוע, מי ישפל ומי ירום, המעמד שלו איתן בכיתתו, בשיעורו, במשפחתו, במקום עבודתו, מי לא רוצה, כשאנחנו מבקשים מהבורא להיות לראש ולא לזנב עם הסימנים של אל ראש השנה, לא מתכוונים להיות גאוותן, זה מידה מגונה ביותר, מה זה להיות לראש, אני רוצה להיות גאוותן, הכוונה היא שתהיה הערכה, שאדם ירגיש סיפוק שמעריכים אותו, וזה נותן לו עידוד להמשיך, כידוע המילה עידוד שורשה במילה עוד, אם מעודדים אדם, אז זה נותן לו תחושה, או, אני שווה משהו, אני מצליח, אז בוא, סע קדימה, תתקדם עוד יותר, אתה לא רוצה להיכנס לרשימות האלה, אין לנו אפשרות לשכנע רק על ידי רחמים, רחמים, רחמים. רחם זה המילה המרכזית שעוברת. ולכן אדם יישב עם אשתו, יישב עם עצמו, יישב עם ילדיו, יעשה רשימה. האם ריחמתי על שכניי? קיבלתי פרוספקט שמגיע הביתה מטעם קופה זו או קופה זו ועד רבנים זה או אחר. אתה רואה שם סיפור קורע לב. מה אתה זורק את זה לזבל? שים חצי שקל, שים שקל. אין לך באמת את החמש שקל לשים שם במעטפה ולזרוק את זה בתיבת דואר. תרחם. יש פה סיפור של אלמנה, של אלמן, של כל ניתוח. צריך פה 50,000 דולר, 100,000 דולר. למה אתה לא שם? מה, 10 שקל שלך יצטרף לעוד 1,010 שקל, ויחד יהיה 10,000 שקל. תתייחס, זה סיפור כואב. זה לא בלוף מה שכתוב שם. יש שם 100-300 איש סביב הסיפור הזה כואבים ובוכים. ברוך השם לך טוב, תרחם. איך מרחמים? קח תמונה בדמיון שלך ותפעיל מבט של אותם אנשים שנמצאים בפנים. מה הילד בן החמש מרגיש? הוא מפחד. הוא בוכה, הוא רועד, הוא חסר יציבות. מה יקרה עם אבא? מה עם... הוא מפחד, תחוש אותו. פתאום תראה שאתה פותח את הארנק בקלות. רחמנות. המידה הזו היא העיקר. אני הבנתי, שמעתי את זה פעם, וזה כל כך כבש את ליבי, כולנו שרים שיר מפורסם, מרגש, מרומם, של רב חיים בנט שליטה, מכניסי רחמים. הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים. יש שם 4 פניות, 3 פניות מובנות, פנייה אחת ממש לא מובנת. משמיעי תפילה, שמיעו תפילתנו לפני שומע תפילה, אני מבין את הרובד הפשוט של המשפט. המלאכים מביאים את התפילה שלי מול הבורא. מבקשים, תקדמו את זה. תעשו חזל, מביאים את זה, להפעיל את זה. תקדמו את זה. תכניסו את התפילה לפני שומע התפילה. משמיעי צעקה, צעקה זה אחד מעשרת הלשונות של תפילה, מתאומות ליבו, השמיעו צעקתנו לפני שומע צעקה. מכניסי דמעה, כוח אדיר שמבטל כל מיני גזרות רעות. נער בוכה, בת יבת פרעה מיד שולחת את המטה ומצילה את משה רבינו. ישמעאל בוכה להבדיל, וישמע אלוקים לכל הנער באשר הוא שם. בכי שובר את כל המחיצות. יפה, מכניסי דמעה, הכניסו דמעותינו, משמיעי דמעה, השמיעו דמעותינו לפני, הכניסו דמעותינו לפני מלך מתרצה בדמעות. יש כוס מלאה דמעות, זה פועל, זה עושה. אנחנו מפעילים את העוצמה הזו גם כן בנעילה. לאחר שפונים אל מידת הרחמים עלינו התגלגלי, פונים אל מה כתוב שם? בדיוק על הדיבורים האלה של דמעה, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות. שערי הדמעות לא נסגרות, לא שליבות של שליבות של טריס שנסגרות. תמכתי את יתדותיי באותם 13 מידות של רחמים שזומרים אותם 7 פעמים בנעילה, ואותם שערי דמעות כי לא נשלבות. לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות 3 אבות. אז אני מבין מה זה תפילה, מה זה צעקה, מה זה דמעות. אבל מה זה מכניסי רחמים? הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים. מה זה? מה פורש להכניס רחמים? על איזה רחמים מכניסים שם? הבורא הוא אב הרחמן. הוא אוקיינוס של רחמים והוא מרחם. למי שראוי לרחמים. איזה רחמים צריך להכניס לו? מכניסי רחמים... הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים. על איזה רחמים צריך להכניס לו? תשובה, מכניסי רחמים הכוונה היא את הרחמים שלנו. תכניסו את הרחמים שלנו. תראו לבורא שריחמנו כשראינו את הפרוספקט הזה, שחתמנו מיד על התוספת של הבנייה, שעצרנו בדרך כשראינו אמבולנס וזרקנו ואמרנו באמת פרק תהילים לרפואתו. תכניסו את הרחמים שלנו בכל הזדמנות. ראינו מצוקה, השתתפנו בה. קשה לנו להשתתף פיזית, אז משתתפים באופן רגשי, באופן של תפילה, באופן של תוספת של תפילה. אנא, זה מה שמבקשים. מכניסי רחמים, אלה שמכניסים את הרחמנויות שלנו, תביאו את זה לפני הבורא, והבורא כתוצאה מזה יפעיל עלינו מידה כנגד מידה, ו... יפעיל עלינו את מידת הרחמים. אין ספק שהדבר הזה הוא לא רק בקהילה שלנו, גם בקהילות של אחרות. אני רוצה להדגיש את מה שיש איזה ורטל שאומרים אותו על ליל הסדר. מדוע הגיע זמן קריאת שמה של שחרית, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, גדולי גדולי הדור היו יושבים ומסובים בבני ברק ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו, רבותינו הגיע זמן קריאת שמה של שחרית, מה זה? למה הגיע זמן קריאת שמה של שחרית על פי דרוש? שחרית זה הגאולה, הגאולה מאוד קרובה. מה הסיבה שהגיעה הגאולה? כיוון שהם קראו להם רבותינו. גם הרבני, התלמידים של רבי טרפון קראו רבותינו לרבן גמליאל. גם התלמידים של רבי יהושע אמרו רבותינו, לא רבי, אלא רבותינו, לא אותה חסידה שעושה חסד רק עם חברותיה, אלא עוברת מעבר להסתכלות הכלל ישראלית. ועל כן אני רוצה לסיים בברכה מיוחדת שנזכה לכתיבה וחתימה טובה. הרבה שפע, גילוי כבוד השם בעולם, סילוק הרשעה מן הארץ והקמת ממשלת קודש, כמו שמבקשים מהבורא, כי תעביר שכבר הרשעה תכלה, לא רשעים, לא רשעים, שהרשעה תכלה, ממילא תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך, שנזכה לשנה מתוקה ברוח ובגשם לגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.